עכשיו לרונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, שלום, בוקר טוב לך רונן.
בוקר טוב.
בוקר טוב. טוב, האמת אני לא כך יודע איך להתנהל איתך בשיחה הזאת, אבל ננסה להשתמש בכובע המקצועי שלך כעיתונאי ופרשן בשביל להבין. אני אזרח פשוט שמנסה להבין מה בעצם הוציא מאהוד אולמרט. הרי כל אדם שכותב ספר, גם אם הוא יוצא מערכת הביטחון או מדינאי דגול, הוא כותב, מעביר את הספר אל הצנזורה, ושם מחליטים מה יוצא ומה נכנס, מה יישאר ומה לא יישאר. אז איפה חטא בעצם אולמרט? מה, הוא התפיס ספר שיש בו חומר שלא עבר את הצנזורה, שלא קיבל אישור? איפה הבעיה? הרי מדובר בתהליך התהוות נורמטיבי של חיבור שהאיש כתב.
הטענה נגד אולמרט, אני לא מייצג את הפרקליטות, זאת אומרת, זאת שאלה כדי לדעת מה אולמרט עשה או לא עשה, אתה צריך לנות לפרקליטות, או לשבק, או לשבק, או למלמב, אבל בכל זאת, אם אתה מראיין אותי, אז אני אייצג במידה מסוימת את הטענה הזאת, בלי להסכים איתה, או בלי לומר עליה דבר, אבל אני אגיד לך מה לדעתי כן חשוב בתוך כל הסיפור הזה. הטענה אומרת כך, אם ראש ממשלה לשעבר, או רמטכ"ל לשעבר, או ראש מוסד לשעבר, או איזשהו פקיד לשעבר, אדם שעבד בשלטון, משרת ציבור, אם הוא רוצה לכתוב ספר, אז הוא צריך קודם כל לכתוב את הספר הזה, בינו לבינו, אז להעביר אותו לצנזורה, ואז להעביר אותו לעיתונאי, או לסופר, או לסופר כללים שיכתוב אותו. עכשיו, כמובן שבפועל זה לא אפשרי, כי אותם אנשים, או שאין להם זמן, או שהם לא יודעים, שהם סומכים על השירותים של אחרים, זה עוד, כשמדובר בספר, זה עוד יחסית פשוט, תאר לך שיש כתבה שעיתונאי עושה, והיא מורכבת לפעמים הגענו גם ל-60 ול-70 מרועיינים לכתבה אחת. אז איך אפשר לעבוד? הרי ברור שקודם העיתונאי אוסף את החומר, הוא שומע את הדברים, הוא מאבד אותם, הוא כותב מהם כתבה או ספר, ואז הוא שולח אותם לצנזורה. הטענה של הצנזורה בעצם אומרת, הטענה של נגד אולמרט אומרת בעצם, אתה העברת את החומר בניגוד למה שהבטחת לנו להעביר אותו קודם למלמה ולשבק או לשבת, אתה קודם העברת אותו, או במקביל העברת אותו להוצאת ידיעות אחרונות. עכשיו, כל הדבר הזה הוא טענה שיש להם נגד אולמרט, שהיה אמור לדבריהם לעמוד באיזושהי פרוצדורה. אני אומר, אם יש לך טענה כלפי אולמרט, אז תבואו חשבון עם אולמרט, זה פחות מעניין בעיניי את הדבר המרכזי שקרה פה בתהליך המאוד מאוד בעייתי הזה. והוא שפשטו על הוצאת ידיעות אחרונות ועל ביתו של עורך בהוצאה. הוצאת ידיעות אחרונות, שושבת בתוך בית ידיעות אחרונות, בתוך העניין, היא גוף עיתונאי, מנכ״ל ההוצאה דוב הרכב, אבל הוא עיתונאי. ומי שפושט בכזאת קלות על הוצאה של כלי תקשורת, על עיתונאים, סופו ש יפעיל כוחות אחרים כדי לסגור עיתונים.
אני מניח שהם קיבלו את האישור של היועץ המשפטי לתהליך הזה, נכון?
זה לא עושה את זה בסדר.
כן, אבל זה עוד בקרה.
או, אתה יודע, הם טוענים שהם קיבלו. אני לא רוצה להרער על הדבר הזה, אבל למה בעצם? על מה אנחנו דווקא מדברים פה? מדובר על ניסיון, כנראה, אפרופו הדיון בוועדת השחרורים של אולמרט, להוכיח שקרה נזק חמור. אבל מה הנזק החמור? הנזק החמור הוא, אני לא יכול להיכנס לפרטים של מה שנמצא בכתב היד, וצריך לומר, אני לא קשור לספר הזה, אין לי פה איזשהו אינטרס. אבל מדובר על אמירות של ראש הממשלה לשעבר, לגבי פעולות שבוצעו בזמנו, וצריך לומר, בתקופתו של אולמרט בוצעה שורה של פעולות על ידי מערכת הביטחון הישראלית, או שיוחסו בתקשורת הישראלית למערכת הביטחון הישראלית, שיש עליהם את כל המידע, ברשת האינטרנט שפורסם עליהם הרבה מאוד בהרחבה ממקורות, הצנזורה חושבת שאם יאמר עליהם דבר מפי מקור ישראלי, עיתונאי ישראלי, או פקיד ציבור ישראלי לשעבר, הדבר הזה יכול לגרום נזק. עכשיו, על זה אני אומר כך, א', אני חושב שהצנזורה טועה. האירועים האלה, אני יכול אולי להזכיר כמה אירועים שיוחסו לישראל, כמו למשל, הפצצת הכור בסוריה בספטמבר 2007, או חיסולים אדמורניה בדמשק בפברואר 2008. האם באמת החיזבאללה צריך את התקשורת הישראלית כדי להגיד לו מי הרג את אימן מורניר? האם באמת אסד צריך את התקשורת הישראלית?
זו שאלה רחבה הרבה יותר.
לא, 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 אבל זו בדיוק השאלה שאנחנו דנים בה. מעבר לזה,
אני לא חושב,
אני חוזר לתחילת דבריך. הדברים לא פורסמו בכלל. הוצאת ידיעות אחרונות הייתה מעבירה אותם לצנזורה. אם הצנזורה הייתה פוסלת אותם, אז הם לא היו מפורסמים. יש כאן קלות בלתי מסבלת וניסיון לפגוע בתקשורת, ואני יודע שזה אולי לא...
סתם להתעלל בו, סתם להתעלל בו, זה משפט שמותר להגיד, אני לא כל כך מצליח להבין, הרי, את יודע מה, לפי הפרמטרים האלה, רונן ברגמן, אתה היית צריך להיות מזמן בכלא, כי ככל שאני יודע, המידעים שאתה העברת לצנזורה, בבקשה אם לפרסם אותם או לא, הם לא מידעים שאתה נגעת בהם בתוקף תפקידך המקצועי, כאיש, כמדינאי או כאיש ביטחון שהיה בשטח, אתה קיבלת את המידע מאיפשהו, אז כבר עשית עבירה. זה בעצם מה שמייחסים לאהוד אולמרט, שהוא העביר, לפי מה שאני מבין ממך, שהוא העביר לאיזה סופר או עיתונאי את החומר, לפני שזה עבר לצנזורה. אז זה בעצם מה שאתה עשית לאורך השנים, לא?
אני, כמו שעשית את ההבחנה, אני קיבלתי את המידע. כלומר, אתה יכול לומר שלפי ההיגיון הזה, כל מאות ואלפי המרועיינים שלי היו צריכים להיות
בדיוק.
בבית הכלא.
בדיוק.
לגבי יש להם אגב סעיף אחר. יש סעיף שקובע, 113 ג' לחוק העונשין, שקובע שמי שמחזיק מידע סודי, גם אם הוא לא שרף במערכת הביטחון, דינו מאסר 7 שנים. ואתה צודק, לפי ההיגיון הזה, היו יכולים להושיב אותי. בגלל שהצנזורה מסמנת, סימנה, תסמן, הרבה מאוד קטעים בתוך הדברים שאני כתבתי כסודיים, אז לפי ההיגיון הזה, אני מחזיק מידע סודי. ואפשר להושיב אותי בבית הכלא, כי אני מחזיק מידע סודי, הרי אין לדבר הזה סוף.
או שיש פה משהו שאנחנו לא יודעים, כי על פניו הסיפור הזה נראה מוזר לחלוטין, לא כך מצליח להבין את ההיגיון ואת הרצינה שלו.
הסיפור הזה, הדבר היחידי שמוזר, הוא גם לא כך מוזר, כי לאולמרט בכל זאת יש סמיכה רחבה מאוד בכלי התקשורת, ולכן שזה נגע בו, כמובן כשפעלו נגד ידיעות אחרונות, ובצדק יצאו נגד הפרקליטות ונגד השבת, אבל צריך להגיד, הדברים האלה קרו גם קודם. וקוראים כל הזמן, מערכת הביטחון והפרקליטות פועלות באופן אגרסיבי נגד עיתונאים בישראל כדי לפגוע בהם ולנטרל אותם ולהפחיד אותם ולאיים עליהם. וכמו שכתב עמיתי נחום ברנע אתמול בידיעות אחרונות, הדבר הזה הולך ומזכיר יותר ויותר את שלטונו של ארדואן שפועל נגד אמצעי התקשורת.
מה אני אגיד?
זה עצוב מאוד.
טוב, אז מה, מהיום אתה הופך להיות זהיר יותר בקבלת חומרים חסויים והעברתם לצנזורה?
אין לנו דרך אחרת, זו הדרך שאני יודע לבטא את עבודתי ואני אמשיך.
הבנתי. מוזר. אתה חושב שהמידע הזה או התקרית הזו יכול להוות פרמטר או שיקול בשחרורו של אהוד אולמרט? יש קשר בכלל בין השניים?
אם יוכח שאולמרט ביצע עבירה בעת שהוא היה כולל על נהלים פנימיים, בעת שהוא היה אסיר, אז הדבר הזה בהחלט עלול להיות משום בעיה.
השיקול של ועדת השחרורים לא נוגע לעצם התנהלותו או התנהגותו בכלא?
אבל זה בדיוק העניין. פה מדובר, אני חושב שזה גם זו גם הייתה המוטיבציה לקשות על הוצאת ידיעות אחרונות ועל ביתו של העורך בעת הזו ובמהירות כזו, כי הם רצו להביא את הנתונים לוועדת השחרורים. אני חושב שהדבר הזה בהחלט נוגע להתנהגותו בכלא, הרי הוא עשה את זה כשהוא בכלא, זה לא רק האם הוא היה נחמד לאסירים אחרים.
לא מקבל את זה. אם לדוגמה אהוד אולמרט מתוך הכלא היה אומר, מוציא דיבה על מישהו על לשון הרע, ומישהו היה תובע אותו, והוא היה מואשם בזה שהוא דיבר לשון הרע, אז ועדת השחרורים הייתה אומרת, אוקיי, בגלל שכשהוא היה בכלא, הוא דיבר על משהו שלא קשור בכלל למה שהוא ישב בכלא.
שאלה מצוינת. כן, נכון, לא, תראה, העובדה היא שבסופו של דבר הפרקליטות ביקשה מוועדת השחרורים לעכב את הדיון עד שהיא תמצא את הטיפול
בעניין. אהוד אולמרט יצא לחופשה ועבר בתמרור עצור, בלי לעצור לחלוטין, עבר עבירה ובגלל זה אנחנו...
אתה יודע, אני מבין את הטיעון וזה בהחלט טיעון כבד משקל. אני לא יודע מה קורה למשל, אבל תראה, אסיר, וקראו לא מעט מקרים, אסיר ברישיון, יצא למשוחרר, יצא לחופשה וביצע שוד כשהוא שם.
אוקיי, זה משהו אחר. זה משהו אחר, זה נוגע באופן ישיר.
אני לא יודע, זה משהו, כל דבר לגופו. אני רק אומר שוועדת השחרורים בינתיים לא שעתה לבקשות של הפרקליטות, גם להגיש לחומר חסוי, וגם לדחות את הדיון, ונראה לפחות שוועדת השחרורים חושבת שהדבר הזה איננו רלוונטי לשחרור של מר אולמרט, והודיע שפרסם את ההודעה בשבוע
הבא. יש איזה קו כזה מחבר בין אירועים מן הסוג הזה בישראל, כנראה יש לנו איזושהי התנהלות כזאת של ישראלים שאנחנו אוהבים לדרוך על מישהו עד הסוף, אז הוא עכשיו בכלא, אז לא מספיק שהוא הגיע מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אנחנו עכשיו נחפש לו עוד ונכניס ונעשה עוד סיבוב עם הרגל, משהו נראה.
אני רק עוד פעם רוצה,
אני מקווה שאני לא יודע הכל.
תארו לכם מה קורה באותם מקרים שאנחנו לא מסקרים אותם בכזו, הנה אני מדבר אצלך בתוכנית שלך מאוד פופולרית בבוקר, אבל היו מקרים אחרים, למשל אורי בלאו וענת קם, עיתונאי הארץ, שלא היה לו את הסיקור התקשורתי ותמיכה כל כך רחבה כמו של התקשורת כולה בעצם, ומערכת הביטחון פשוט התגוללה עליו, שלחו אותו למאסר, גרסו את הארכיון שלו, רדפו אחריו בחול, הוא נאלץ לעזוב את הארץ, דבר מאוד מאוד חמור, וגם הוא בן אדם. והדברים האלה קורים, אגב, לא רק לעיתונאים, כן, הפרקליטות, שהיא מחליטה לסמן מישהו, הלך עליו, כמו שאומרים בלשונה.
כן. אגב, אם באמת מדינת ישראל מבקשת לנהל תהליך תקין יותר בעיניה של העברת חומרים לצנזורה, אז אין בעיה שהמדינה תקים סוג של הוצאת ספרים, מה שנקרא, שנמצא תחת סיווג ביטחוני גבוה, שהמרויינים או הגורמים הרלוונטיים שרוצים לכתוב ספרים שידברו איתם, והם יעבירו את החומר הלאה. כלומר, צריך להכיר בעובדה שאדם יכול להיות מאוד מוכשר להיות ראש ממשלה, עורך דין, אבל לא תמיד הוא יכול להיות מוכשר להעלות על הכתב את מה שהוא יודע או רוצה לומר. כלומר, הוא צריך להשתמש באנשי מקצוע חיצוניים. אז אם באמת זה התהליך שצריך, אין בעיה, תקימו הוצאת ספרים, או תמנו גורמים רלוונטיים שיש להם דירוג ביטחוני גבוה, ותעשו את זה דרכם.
זה רעיון בסדר, אני עוד לא בטוח שהייתי הולך לעבוד שם.
אתה מסודר.
כל דבר שהוא ממשלתי, ונמצא את אחת איזשהו פיקוח ממשלתי, אתה יודע, יש לי בעיה איתו, כי אז גם יתקילו להתקיל, זה אותו דבר מהצד השני, יתקילו להתקיל פיקוח על מה שאני כותב. פיקוח לא ביטחוני, אלא פיקוח פוליטי. צריך להגיד עליו שהחרימו בחיפוש הזה עוד ספרים שלא קשורים בכלל לעניין הזה. זאת שאלה כמובן.
תגיד לי, יכול להיות שחיפשו שם דברים אחרים לגמרי וזה רק היה טריגר?
לא הייתי הולך לקונספירציה הזאת. תראה, הבעיה בדברים האלה זה שמערכת הביטחון יוצרת, מערכת הביטחון והפרקידות יוצרות בסינרגיה שלהם כל מיני צעדים מאוד מאוד בעייתיים, ואז הם צריכות להצדיק את הצעדים האלה. זאת אומרת, קודם כל, עשו את התהליך הזה נגד אולמרט, ואז אמרו, רגע, איך אנחנו מצדיקים את זה? ואז אמרו, נעשה חיפוש במשרדים של ידיעות אחרונות, כדי להסביר למה כל כך מסוכן מה שיש בכתבים של אולמרט, אז אנחנו צריכים גם לאסוף את כל העותקים של הכתב יד הזה. עכשיו, הדבר הזה, זאת אומרת, ואז זה מביא סיבה, זה יוצר סיבה, אפילו זה כל כך רציני וכל כך חמור שהלכנו לעשות חיפוש. לדברים האלה אין סוף, מערכת הביטחון יודעת, יש לה אומנות של לייצר סנריואים של יום הדין סביב כל דבר, שאם אנחנו לא נפעל נגדו, הסיכון הוא כך גדול שתחרב מדינת ישראל. זה מזכיר שפעם היה לנו ויכוח עם הצנזורית על כתב יד של איזושהי כתבה. ועורך הדין מיבי מוזר, הפרקליט של ידיעות אחרונות, איש חכם ומתון, אמר, אוקיי, בוא בינתיים נפקיד אותה אצלי בכספת, זאת כספת גדולה, מבוטנת, שמוסמכת על ידי מערכת הביטחון להחזיק סודות, ואז נחליט מה נעשה. ואז אמרה לו, הצנזורית הצבאית הראשית, רחל דולב, באותה עת, אומרת לו, מה פתאום? המשרד שלך נמצא ברחוב הנמל בתל אביב, זה לא רחוק מהים, עלולה לבוא צוללת של האויב עם אנשי קומנדו, ולפשוט על המשרד שלך ולגנוב את כתב היד. עכשיו, הסיפור הוא כל כך הזוי, והוא כל כך מטופש, והוא כל כך בלתי סביר, שאין לך מה לעשות עם הדבר הזה. כן. אתה לא יכול להתמודד, כל פעם ממציאים איזה עניין אחר, ואתה לא יכול, הרי מה היה כאן? לכל היותר היה כתב יד, כמו 1,000 כתבי יד לפניו, במשרדים של ידיעות אחרונות, שהיה אולי נפסל בצנזור.
דוקטור רונן ברגמן, אני מודה לך.
בוקר טוב.
שיהיה בוקר טוב, פרסומת.